רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה. פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. והיום, אמזון מגיעה לישראל. אני דוקטור יובל דרור, ואנחנו מיד מתחילים.
מפתחי ג'אווה, מומחי רשתות ואנשי QA, תופין מחפשת אתכם. תופין מפתחת פלטפורמה לתכנון, ניהול ואבטחה מתקדמים של רשתות ארגוניות on-premise ובענן עבור לקוחות Enterprise. את הטכנולוגיה של תופין אפשר למצוא בכמה מהחברות הגדולות בעולם, כגון פוג'יצו, קפיטל וואן וסוויסקום. תופין מגייסת מפתחים לשני המרכזים שלה, בתל אביב, בסמוך לתחנת רכבת השלום ובכרמיאל. הצטרפו לחברה גדולה וצומחת שמועדדת תרבות של שיתוף בידע וקידום ניהולי ומקצועי. בקרו באתר הקריירה של תופין, tufin.com, tufin.com, או הקליקו על הבאנר של תופין באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
בספרי ההיסטוריה מופיעים לא מעט סיפורים שבהם מלך כובש אזור חדש והתושבים במקום מקבלים אותו בהתלהבות ובשמחה. אבל לא חולף זמן רב והם מגלים שבעצם מדובר בדיקטטור אכזר. אפילו הראשונה לשמה, מנפצת השלשלאות ואם הדרקונים, שבמשך 8 עונות טענה שהיא מדברת בשמם של המדוכאים, היא משחררת עבדים ונלחמת בשליטים רצחניים, אפילו היא עלתה על דרקון בפרק הלפני האחרון של הסדרה, ואז שרפה עיר שלמה על יושביה התמימים והמפוחמים. למה אני מספר את כל זה? ובכן, אמזון מגיעה לארץ הקודש. כן, כן, תודה, תודה. אין פלא שבסוף אפריל 2019, מיד אחרי שנודע שאמזון מעבירה הילוך על מנת להיכנס לשוק הישראלי, פצחה התקשורת המקומית בשירה ובריקודים. באמצעות אמזון, המוכרים הישראלים יזכו לחשיפה בכל העולם. חוויית הקנייה של אמזון מגיעה לארץ. אמזון תילחם ביוקר המחיה. הסטנדרטים הגבוהים של החברה יחייבו את כל הקמעונאים הישראלים לשפר את רמת השירות שלהם. אלו רק חלק קטן מהטענות שפורסמו בכלי התקשורת, באתרי האינטרנט ובקבוצות הפייסבוק, כולן הכריזו, הנה, הנה היא מגיעה! אמזון המלכה! תחי! כן, תחי, אבל עד כמה אנחנו באמת מכירים את המלכה החדשה? אחרי הכל, המלכה הזו כבשה לא מעט טריטוריות לפני שהגיעה למזרח התיכון המיוזה, מה אפשר ללמוד ממה שהתרחש בטריטוריות האלו, ובעיקר בארץ מולדתה, ארצות הברית של אמריקה? עד כמה אנחנו מוכנים לשלם את המחיר המלא שמתלווה להופעתה, והאם יום אחד לא נחשוב שבעצם, זו לא הייתה עסקה כזו מוצלחת? מכיוון שסיפורה של אמזון הוא לא רק סיפורה של חברה מצליחה, אלא סיפורה של מהפכה ששתפה את עולם הטכנולוגיה, וגם אותנו, מהסיפור הזה החלטנו לעשות מיני סדרה בת שני חלקים. לפניכם, החלק הראשון. על ההתחלה של הסיפור הזה אפשר לדלג יחסית במהירות, שכן הוא אחד הסיפורים המוכרים ביותר בעולם היזמות והטכנולוגיה. ג'ף בזוס, איש וול סטריט, רואה גרף על קצב צמיחת המשתמשים באינטרנט ומחליט להיכנס לעולם המסחר האלקטרוני. הוא מקים אתר אינטרנט, קורא לו אמזון, ומתחיל למכור ספרים. פאסט פורוורד, 25 שנים אחר כך, ואמזון היא אתר המסחר האלקטרוני הגדול בעולם, שמוכר כמעט כל דבר שניתן להעלות על הדעת. ואני מתכוון לזה באופן מילולי ממש. קשה להעלות על הדעת דבר שאמזון לא מוכרת. אולי טנקים. כן, טנקים היא לא מוכרת. רגע. כן, היא לא מוכרת טנקים. מה בנוגע לבזוס? ובכן, הוא האיש העשיר ביותר בעולם, ששווה משהו כמו 150 מיליארד דולר, תלוי ביום ובמצב רוח של הבורסה. זה יותר מהתוצר הלאומי הגולמי של מלטה, הונדורס, נפאל, איסלנד, ניקרגואה וג'מייקה. ביחד. כדי להבין את אמזון, צריך לחזור אל המכתב הראשון שכתב בזוס לבעלי המניות שלו בשנת 1997. שם הוא הצהיר שהפילוסופיה שלו היא להתעלם מרווחים בטווח הקצר לטובת רווחים בטווח הארוך. המשמעות היא שבמשך שנים אמזון הפסידה כסף, המון כסף. כמה? ובכן, ב-17 הרבעונים הראשונים, לאחר שהפכה לחברה ציבורית, היא הפסידה 2.8 מיליארד דולר. זה אומר שבמשך, רגע, 17 רבעונים, זה 4 שנים, היא הפסידה רגע, זה כפול 7 דולר, משהו כמו 10 מיליארד שקלים. אלו סכומים פסיכיים. אבל הנה הקטע. ברבעון הרביעי של שנת 2017, אמזון דיווחה על רווח נקי של מיליארד ו-860 מיליון דולר. ברבעון אחד, רווח נקי. רק בשביל לשים את המספר הזה בפרופורציה, ברבעון הזה, הרבעון הרביעי של שנת 2017, היא רשמה רווח נקי ששווה לכל הרווחים, שהיא רשמה בכל 58 רבעונים שאחרי ההנפקה שלה. שהתרחשה במאי 1997, כלומר ברבעון אחד, היא רשמה רווח נקי ששווה לרווח הכולל שהיא רשמה ב-14 השנים הראשונות אחרי שהיא הונפקה. המשמעות העסקית של הפילוסופיה הזו היא שלאמזון אין בעיה להפסיד כסף, הרבה כסף, אם היא חושבת שבטווח הארוך היא תעשה המון כסף. זו נקודה חשובה לא רק מכיוון שהיא שמה בידינו מפתח להבנת הפעולות של אמזון, אלא גם מכיוון שהיא מצביעה לעובדה שעבור בזוס ואמזון שווקים לכשעצמם, מוצרים, תעשיות, עובדים, אנשים, כל הדברים האלה שקשורים בכלכלה, הרבה פחות חשובים. מה שחשוב הוא כסף, ערימה מגונה של כסף. אמזון היא לא דבר אחד, ולכן קשה להקיף אותה מכל הכיוונים. היא לא רק כמעונאית ענקית, היא גם חברת לוגיסטיקה עצומה. היא לא רק חברת לוגיסטיקה עצומה, היא ספקית שירותי ענן מפלצתית. כמה מפלצתית? ובכן, שירות המוזיקה של ספוטיפיי ושירותי הוידאו של הולו ונטפליקס יושבים על הפלטפורמה הזו של אמזון, שנקראת AWS. וגם דרובוקס, וגם Airbnb, ורדיט, ופינטרסט, וסיילספורס, וגודדי. טוב, נו. הפלטפורמה הזו הכניסה לה בשנת 2018 כמעט 26 מיליארד דולר, והיא בנתה אותה כך שהיא תספק שירות ב-99.9999999999% מהזמן. וטוב שכך, שכן אם AWS נופלת, חלק עצום מהאינטרנט נופל יחד איתה. במובנים רבים, AWS, שמספקת את רוב ההכנסות של אמזון, היא האינטרנט. אומר את זה אחרת, אם תבנו לכם אפליקציה קטנה, שתחסום כל אתר או שירות או אפליקציה שמתארחים על השירות הזה של AWS, יהיה לכם מאוד משעמם באינטרנט. רק שתבינו, אמזון מחזיקה בשליש מכלל שוק שירותי המחשוב בענן. השחקנית מספר 2 בתחום, מייקרוסופט, היא מחזיקה רק ב-17%, מחצית מאמזון. אבל אני קצת סוטה. אני סוטה מכיוון שאמזון נכנסת לישראל. טוב, די עם זה. הכניסה הזו לישראל באה לידי ביטוי בעיקר בעסקי המסחר האלקטרוני שלה. אז בואו נדבר על עסקי המסחר האלקטרוני שלה. הרכישה של מוצרים באמצעות אמזון, באמצעות האפליקציה של אמזון, באמצעות אמזון פריים, שירות הפרימיום של אמזון שמבטיח לך משלוח עד הבית במהירות שנעה בין שעתיים ל-48 שעות. רק כדי לסבר את האוזן, 60% מכלל משקי הבית בארצות הברית מנויים על השירות הזה. בכל אופן, הרכישה הזו היא כל כך קלה, כל כך פשוטה, כל כך נטולת חיכוך, שהיא הופכת את החיים להרבה יותר קלים. התוצאה היא ש-49% מכלל המסחר האלקטרוני בארצות הברית, יותר מ-250 מיליארד דולר בשנה, נשלטים על ידי חברה אחת, אמזון. חשבו על זה, ארצות הברית היא לא ישראל. יש בה כמעט 330 מיליון בני אדם. זה פי 35 אוכלוסייה מישראל. יש בה המון מתחרים, המון חברות. ובכל זאת, 50% מכלל המסחר האלקטרוני בה מרוכז בידי חברה אחת. החברה השנייה בגודלה, eBay, נתח השוק שלה הוא פחות מ-7%. הכוח העצום הזה ממונף על ידי אמזון. והנה משהו שכדאי לזכור. כאשר מפעילים כוח, יש מישהו בצד השני של הכוח הזה, מישהו שחוטף. יש כל כך הרבה דוגמאות לאופן שבו אמזון מפעילה את הכוח שלה ולמחיר שמשלמות החברות שהופכות לנמענות של הכוח הזה, שקשה לדעת מהיכן להתחיל. אולי כאן, זו דוגמה שמופיעה בספרו של ברד סטון, The Everything Store, שתורגם גם לעברית בהוצאת מטר. הנה הסיפור, diapers.com, חיתולים.com. האתר הזה הוקם בשנת 2005 על ידי שני חברים. תחילה נמכרו באתר חיתולים, אבל עם הזמן הוא החל למכור את כל הציוד לא זקוקים הורים צעירים וחדשים שמצוידים בתינוקות. באותה התקופה אמזון בכלל לא מכרה חיתולים. העסק הזה עבד לא רע במשך כמה שנים עד שאמזון החליטה להיכנס לתחום. בשלב הראשון אמזון הורידה את מחירי החיתולים ומוצרים אחרים לתינוקות שהיא מכרה ב-30%. כאשר diapers.com ניסו להתמודד והורידו את המחירים שלהם, אמזון הורידה את המחירים שלה כדי לשמור על הפער הזה של 30%. בשלב השני אמזון השיקה שירות חדש שנקרא אמזון מאם, שמיועד להורים צעירים. מי שיחתום על השירות, הסבירה אמזון, יקבל את שירות אמזון פריים בחינם למשך שנה. כלומר, כבר חסכנו 79 דולר. היום אגב, המחיר קצת יותר יקר. בנוסף, מי שיצטרף לשירות יקבל הנחה של 30% נוספים על מוצרים לתינוקות. הנחה שמתווספת על ההנחה של ה-30% המקוריים שאמזון כבר נתנה. חשבון פשוט מעלה שאמזון הפסידה בתוך 3 חודשים כ-100 מיליון דולר רק על עסקי החיתולים, אבל כזכור לכם, זה לא נורא מטריד אותה. בנובמבר 2010, זמן קצר יחסית אחרי שהחלה מלחמה בין הצדדים, diapers.com נמכרה. הרוכשת? נראה אתכם מנחשים? ניחשתם נכון. אמזון. אגב, חודש אחר כך, אמזון סגרה את תוכנית אמזון מאם רק כדי לפתוח אותה מאוחר יותר עם הנחות הרבה יותר צנועות. Game over. diapers.com היא לא החברה היחידה שקיבלה טעימה מהטקטיקה הזו של אמזון, ואם תחפשו מידע על האופן שבו האתר למכירת נעליים zappos.com, איך הוא נעלם, תגלו סיפור די דומה. גם האתר הזה נרכש על ידי אמזון אחרי שהיא הורידה אותו על הברכיים. כיום, אמזון מחזיקה בשליש מכלל מחירות הנעליים המקוונות בארצות הברית. השחקנית השנייה בתחום, מייסיס, מחזיקה בפחות מ-9% מכלל מחירות הנעליים ברשת. כך אמזון מתנהלת. כך היא מנהלת תחרות. הפסד כספי הוא חלק מהאסטרטגיה העסקית שלה. אבל אפילו זה לא החלק המפחיד או הבעייתי ביותר בהתנהלות של אמזון. כדי להבין את אמזון, צריך להבין שהיא לא רק חנות. כן, אמזון היא כמעונאית הספרים, האלקטרוניקה, הבגדים, הצעצועים הגדולה ביותר בארצות הברית. כל זה נכון, אבל זה לא מה שמגדיר אותה. מה שמגדיר אותה הוא היותה פלטפורמה. במובן הזה, אמזון היא חלק ממהלך היסטורי הרבה יותר רחב, שמשנה את כל מה שאנחנו יודעים וחושבים על תחרות בכלכלה. כדי להבין מדוע אמזון כל כך חזקה, ומדוע המעבר לפלטפורמות הוא רגע דרמטי בהיסטוריה של הטכנולוגיה, אפילו בהיסטוריה של הקפיטליזם, אני צריך לקחת אתכם לרגע חזרה אל ימי הביניים. אנחנו נמצאים באיטליה, בוונציה, ורונה, זה לא ממש משנה. ובתוך העיר, אנחנו נמצאים בשוק. אל השוק זורמים כל התושבים מהעיר שרוכשים בו את כל המוצרים שנדרשים להם. בשר, ירקות, לחם, כלים לעיבוד האדמה, בגדים, בעלי חיים, עששיות, כל מה שאדם זקוק לו בימי הביניים. כמובן שהשוק מושך לא רק קונים, אלא גם מוכרים, ולכן ניתן למצוא בשוק שלנו אין ספור דוכנים של רוכלים שמוכרים את מרכולתם. השוק פתוח לכולם. אולי העיר גובה מס קטן מכל רוכל שמוכר בו, אבל כל אחד יכול לפתוח דוכן ולהציע בו את מרכולתו. אם אותה מרכולת מוצלחת במיוחד והעסקים פורחים, הרוכל יכול להתרחב, לפתוח דוכן נוסף, להסיק עובדים נוספים וכן הלאה. אם מישהו ירצה להתחרות ברוכל המוצלח שלנו, הוא כמובן מוזמן. סביר להניח שהרוכל שלנו יילחם על מקומו, שכן הוא יודע שאם הוא לא ימכור מוצרים טובים במחיר טוב, הקונים ילכו למתחרים שלו. כאשר אתם חושבים על תחרות בדגם הכלכלה החופשית, אתם חושבים עליה, פחות או יותר, במונחים שתיארתי עכשיו. המגרש פתוח, התנאים שווים, כולם יכולים להיכנס, להתחרות, ושהטוב ינצח. למעשה, בעולם הטכנולוגיה, הדימוי הזה של השוק הפתוח היה די מדויק עד לא מזמן. ב-1981, לדוגמה, עזב מהנדס אחד בשם רון קניון את חברת המחשבים שבה הוא עבד, טקסס אינסטרומנטס, וכמה חודשים אחר כך, יחד עם עוד שני חברים מאותה חברה, הוא הקים חברה חדשה. הם קראו לה קומפק. קומפק הייתה חברת המחשבים הראשונה שפיתחה את מה שכונה אז בשם תואם IBM PC, כלומר מחשב שלא יוצר על ידי IBM, שהייתה אז יצרנית המחשבים הגדולה והחזקה בעולם, אבל שיכול היה להריץ את התוכנות של IBM. אם בזה לא די, קומפק פיתחה את המחשב הנייד הראשון. הוא עלה $3,000. והמשקל שלו עמד על כמעט 13 קילוגרם. זו כמובן בדיחה במונחים של היום, אבל אז, ובכן, אז 13 קילוגרם נחשב לנייד. IBM הסתכלה על קומפק וראתה יתוש. היא לא חשבה לייצר מחשבים ניידים, היא הייתה חברת המחשבים הגדולה בעולם. מי זו הקומפק הזו? מי אלו החבר'ה האלו שהקימו את החברה הקטנה והמשונה הזו? אבל במהלך 1982 ו-1983, קומפק הפכה לסנסציה. החברה מכרה מחשבים ניידים כמו מטורפת, ולכן בפברואר 1984, IBM השיקה מחשב נייד משל עצמה. וההזמנות של קומפאק הם נעצרו בחריקת בלמים. כל הלקוחות הפוטנציאליים בשוק אמרו לעצמם, אוקיי, היה לקומפאק את הקטע שלה, אבל עכשיו IBM נכנסת לתמונה, הסיפור של קומפאק נגמר. אבל הוא לא נגמר. הוא לא נגמר מכיוון שהמחשב הנייד ש-IBM השיקה לא היה טוב יותר מהמחשב הנייד של קומפאק. הוא לא היה מהיר יותר או זול יותר, הוא לא היה מוצלח יותר. ומהרגע שהלקוחות בשוק הבינו את זה, ההזמנות של קומפאק חזרו וצמחו, אפילו הוכפלו. למה? כי בתנאי התחרות שהתקיימו אז, כולם באים אל השוק, שוק המחשבים, כולם מציגים את מרכולתם, ואם יש לך את המוצר הכי טוב, יש לך סיכוי לעקוץ אפילו את הבריון הגדול ביותר בשכונה, ואין בריון גדול יותר באותה התקופה, מ-IBM. הבעיה היא שהסיפור הזה שסיפרתי לכם עכשיו הוא צ'יסבט. הוא משהו שהם מספרים מסביב למדורה. הוא סיפור על עולם שהיה ונעלם. והוא נעלם בראשית שנות ה-2000, כאשר מילה חדשה השתלטה על עולם הטכנולוגיה. פלטפורמה. ברביעי בפברואר 2004 הקים צעיר אחד אתר אחד בשם The Facebook. האתר הפך במהירות ללהיט ענק, אבל במשך 3 שנים The Facebook, שעד מהירה הפך פשוט לפייסבוק, האתר הזה פיתח את כל השירותים שהוא סיפק לגולשים שביקרו בו. כלומר, כל מה שהיה באתר פותח על ידי המפתחים שעבדו בחברה. זו הייתה החנות שלהם, וכל מה שהיה בה היה made by Facebook. אבל 3 שנים מאוחר יותר, צוקרברג עשה משהו ששינה לנצח את הגורל שלו ואת הגורל של החברה שלו. הוא אמר לעצמו, רגע, למה שלא נפתח את פייסבוק למפתחים נוספים? למה שלא ניתן להם להתחבר אלינו? להציע את השירות שלהם לגולשים שמגיעים אלינו. אם חברה כלשהי רוצה לפתח משחק שירוץ על השירות שלנו, ניתן לה וניקח ממנה עמלה או חלק מההכנסות שלה. במקום להיות אתר, נהפוך לפלטפורמה. וזה בדיוק מה שהוא עשה כאשר במאי 2007 הוא הכריז על פייסבוק פלטפורם. הוא הפך את פייסבוק מדוכן בשוק לשוק בפני עצמו. חודש אחר כך, ביוני 2007, סטיב ג'ובס השיק את האייפון הראשון. כל היישומים שהיו באייפון פותחו על ידי אפל. החייגן, ספר הטלפונים, המחשבון, הכל פותח על ידי המפתחים של החברה. אבל שנה אחר כך, ביולי 2008, משהו דרמטי קרה. סטיב ג'ובס, האדם הכי קנאי לאסתטיקה של אפל ולפיתוחים הקפדניים שלה, סטיב ג'ובס אמר לעצמו, רגע, למה שלא נפתח את האייפון למפתחים נוספים? למה שלא ניתן להם לפתח אפליקציות ולהציע אותן למשתמשים של האייפון? כדי לעשות את זה, אפל פתחה חנות אפליקציות בשם App Store, אבל השם מטעה. זה לא סטור, זה מרקט. כאשר היא פתחה אותו, היו בשוק שלה 500 אפליקציות שונות. נכון לאמצע 2019, יש בה יותר מ2 מיליון אפליקציות. האייפון הפך לפלטפורמה. המהפכה הפלטפורמית בעולם הטכנולוגיה לא דילגה מעל אמזון. וכאשר נחזור, נגלה איך נראית הגרסה שלה. כאשר בזוס פתח את אמזון, היא הייתה חנות, ובחנות הזאת עמד ג'ף בזוס עצמו מאחורי הדוכן ומכר לצרכנים מוצרים, בדרך כלל ספרים. אבל כבר בשנת 2000 עוד לפני פייסבוק, לפני אפל, בזוס אמר לעצמו, רגע, רגע, למה שלא ניתן לכמעונאים אחרים למכור דרכנו? יש לנו את הקהל, יש לנו את המוניטין, יש לנו מחסנים ומערכת לוגיסטית עצומה. ניתן למוכרים אחרים למכור דרכנו ונגבה מהם תשלום על השירות שלנו. ניקח עמלה או חלק מההכנסות על כל מחירה. זה הרגע שבו אמזון הפכה מחנות לפלטפורמה. כזכור, אמזון שולטת ב-49% מכלל המסחר האלקטרוני בארצות הברית. והמשמעות היא שכאשר הצרכנים מחפשים מוצר, הם כבר לא הולכים לגוגל. הם הולכים לאמזון. גם הקמעונאים מבינים את זה. הם מבינים שאמזון מסוגלת להביא מחצית מכלל הצרכנים שרוכשים משהו באינטרנט בארצות הברית, ולכן גם הם, הקמעונאים, גם הם מגיעים לשוק של אמזון, לפלטפורמה שלה. כיום כ-53% מכלל הסחורות הנמכרות באמזון נמכרות על ידי מוכרים חיצוניים. אלו יכולים להיות ג'ון סמית מאינדיאנה שמוכר מחזיקי מפתחות, ואלו יכולות להיות חברות ענק שמעסיקות אלפי עובדים. זה לא משנה, כולם רוצים גישה אל הקהל שמתאסף בכיכר השוק הענקית של אמזון. ומי עומד בשער של השוק? הבעלים שלו, אמזון. בואו נסתכל על זה רגע בצורה אחרת. נניח שבניתם מועדון לילה מאוד מצליח, וכל המי ומי מגיעים לשם.
יובל דרור, מה אתה עושה פה?
מה זאת אומרת מה אני עושה פה? רוקד!
עכשיו, ישנן הרבה מאוד חברות שרוצות למכור מוצרים לכל המי ומי שמגיעים למועדון שלכם, אבל הוא שלכם. ולכן אתם עומדים בכניסה למועדון ואתם מחליטים מי מבין החברות תיכנס ומי לא, ובאילו תנאים הן ייכנסו. אתם עומדים בכניסה, אתם עומדים בשער, אתם קובעים, אתם מחליטים, הרי זה שלכם. וזו אמזון. זה לא נגמר בזה. מהרגע שאמזון נותנת לכם, המוכרים, את הזכות להיכנס בשעריה ולמכור ללקוחות שלה את המוצרים שלכם, היא שולטת בכל מה שמתרחש סביב המחירה שלכם. ראשית, היא מחליטה כמה כסף אתם תעבירו לה על כל מחירה שלכם. שנית, ולא פחות חשוב, היא מחוקקת את החוקים שקשורים באופן שבו אתם מציגים ואז מוכרים את המוצרים שלכם, באופן שבו אתם מתנהלים מול הלקוחות שלכם. מכיוון שזו הפלטפורמה שלה, היא גם אוכפת את החוקים שהיא עצמה חוקקה, ואם תחליטו במקרה לערער על ההחלטות שלה, היא תשמש גם הרשות השופטת, שמחליטה האם הרשות המבצעת, שזו היא עצמה, האם היא צדקה כאשר היא אכפה את החוקים של הרשות המחוקקת, שגם היא זו היא עצמה. וגם כאן הסיפור לא נגמר. למעשה, זו רק ההתחלה. בחלק השני של הסיפור על כניסתה של אמזון לישראל, ננסה להבין מדוע החלום של כמעט כל שחקן בעולם הטכנולוגיה הוא להפוך לפלטפורמה, וגם מה קרה למוכרים, לקונים ולכלכלה עצמה מהרגע שאמזון הפכה לפלטפורמה, ומדוע המודל הזה עלול להיות מסוכן במיוחד, בעייתי ממש, בשוק כמו השוק הישראלי. אבל לא סיימנו להיום, והסיבה היא שיש לי תחושה שכאשר אמרתי לכם שלא ניתן לרכוש טנקים באמזון, הייתם קצת מאוכזבים. ובכן, תנו לי לנסות ולפצות אתכם. מיד חוזרים.
אם אתם במקרה מרגישים כאילו המוח שלכם עובד היום על ניוטרל, ואתם כאילו ערים, אבל תכלס מסתובבים קצת כמו זומבים, אז תחשבו רגע על איך ישנתם אתמול בלילה. כי יכול להיות שהיה לכם זמן לישון, איזה 6 שעות מתקלית או משהו, אבל זה לא באמת כמה ישנתם, אלא איך ישנתם. כי לפעמים אתם כאילו ישנים, אבל בעצם יש יתוש בחדר. יתוש אחד מספיק, וזה אפילו לא הקטע שהוא עוקץ. הקטע זה הגיחות שהוא עושה לכם ליד האוזן. מין כזה... וזה מחרפן וחם. ואתם קצת נדבקים לסדין וזה מעצבן, אז אתם מדליקים מזגן. ואז אתם קופאים. אז אתם מחבים מזגן. ואז מגיע היתוש. ואז אתם מתהפכים לצד השני, כי המזרן שלכם, בואו נודה על האמת, ראה כבר ימים יפים יותר, והוא די גבשושי כזה, ואז אחרי שבסופו של דבר, בכל זאת אתם מצליחים להירדם, באותו רגע, התינוק של השכנים מתחיל לצרוח. וזה משתלב בול עם היתוש. אז אחרי לילה כזה, זה לא שלא ישנתם, זה פשוט שישנתם רע. וזה לא עובד. המוח האנושי צריך הטענה מדי פעם, צריך שינה כמו שצריך. יום טוב מתחיל בשינה טובה, ואם אין לכם שינה טובה, סיכוי טוב שיהיה לכם גם יום רע. עכשיו, בקשר ליתוש ולמזגן ולתינוק של השכנים, אין לי כל כך איך לעזור לכם. אבל לפחות בקשר למזרן, יש משהו לעשות. כי דבר אחד שאתם יכולים לעשות כדי לישון טוב יותר, זה להשיג לעצמכם מזרן טוב יותר. אבל אין לכם זמן לעשות שופינג למזרנים, כי לאף אחד אין זמן. אז זהו שאתם לא צריכים הרבה זמן בשביל זה. אז כל מה שאתם צריכים זה ללכת לפנדה-ZZZ-COIL, שלגמרי במקרה מספנסרים את הפודקאסט הזה, פשוט ככה יצא, ואתם מזמינים לעצמכם מזרן חדש שמגיע אליכם הביתה. תנסו אותו, תשנו עליו, תרגישו את ההבדל בין המזרן הישן והדי דפוק שלכם לספוג ויסקו התלת שכבתי שלו, ותאמינו לי שיש הבדל. לא תאהבו, אין בעיה, יקחו לכם אותו בחזרה חינם, הכל בסדר. אבל האמת שהדברים האלה כל כך נוחים שמאוד קל להירדם עליהם, ויש סיכוי אפילו שגם היתוש המזומזם הזה לא יזיז לכם כשאתם עליו. וזה באמת יכול לשפר לכם לא רק את הלילה, אלא גם את היום, כי באמת שהחיים נראים יפים יותר אחרי שאתם ישנים טוב. אז אמרנו, PandaZZZ-COIL, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח. זה קל לזכור, כי ZZZ זה כמו היתוש ההוא שעושה זזז, ופנדה זה כמו פנדה.
כמו בכל אתרי המסחר האלקטרוני הגדולים שמכבדים את עצמם, גם באמזון ניתן למצוא דברים הזויים לחלוטין, שמשום מה מישהו מוכר, ומשום מה מישהו מוכן לקנות. לדוגמה, האם ידעתם שאפשר להזמין מאמזון נמלים? $5.69. גם צרצרים? $28.99. וגם 1,500 פרות משה רבנו, $20.99. אגב, בתיאור המוצר שלהן נכתב שהן מעדיפות לאכול קנימות, בתיאבון. מה בנוגע לכספות? ובכן, אלו לא ממש מוצרים מוזרים, אבל אמזון מוכרת כספת שבתיאור המוצר שלה נכתב שהיא חסינה מפני הפצצה של כדורי תותח. $3,079.95. אם אתם מחפשים פתרון בתחום המגורים, אתם תמיד יכולים להזמין מאמזון מחולה שהוסבה לדירה, כזו עם חלונות ודלתות וכל מה שצריך. המחיר $36,000. מציאה. אם אתם מחפשים מתנה מקורית ולא ממש יקרה, אתם יכולים לרכוש מלפפון ירוק מפלסטיק המצויד בכישרון מיוחד במינו. לוחצים על כפתור והוא מתחיל לשיר יודל. אני חוזר, זה מלפפון ששר יודל.
אלידי, אלרודי, אלרידי, אלרודי.
יודלינג פיקל.
המחיר המקורי $14.99, אבל כעת במבצע $12.28. זה כדאי. עוד במחלקת המתנות, אורניום. מה לא ברור? אתם יכולים להזמין קצת אורניום בקופסת פלסטיק. המחיר $39.95. אתם בטח שואלים למה אתם צריכים אורניום. ובכן, נניח שיש לכם מונה גייגר ואתם רוצים לבדוק אם הוא פועל. איך תעשו את זה אם לא יהיה לכם קצת אורניום בקופסת פלסטיק? בעיה, נכון? ובכן, פתרתי לכם את הבעיה. אין באדמה. מה עוד יש לנו פה? כן. חתול מפלסטיק שיוצא לו טישו מהתחת, $34.90. אצבע אנושית, אתם יודעים, רק העצם, אבל עצם אמיתית של אצבע אנושית, $15. שפה מלאכותי בריח בייקון, טוב, זה ממש גאוני. אתם רוצים להריח בייקון כל היום, אבל לא נעים להסתובב עם בייקון בכיס כל הזמן להוציא ולהריח, זה לא נעים. אז אתם פשוט מדביקים שפם עם ריח בייקון ומסתובבים איתו בעולם, כאילו שום דבר מיוחד לא קרה. מחיר מקורי $8.39, אבל עכשיו במבצע $2.55. אוקיי, הזמנתי. רגע, עכשיו אני רואה שיש גם חוט דנטלי בריח של בייקון. יש להם לאמריקאים משהו עם ריח של בייקון. $5.30. שטר של $2 בתמורה ל-$20. ליטר וחצי שתן של זאב ערבות, $25.95. סמלה שיש לה כיס מיוחד שבה אפשר לשים חתול, $11.99. 30 חתיכות של שום מזויף, $10.99. דמות קרטון בגודל אמיתי של דני דוויטו. טוב, זה בהחלט עניין שימושי, $95.98. זהו, אני מתפרק פה. לסיום אומר, וזה באמת מטריד, יש הרבה מאוד מוצרים באמזון שיש עליהם את הפנים של ניקולס קייג'. יש תחפושות, יש קריות, יש חולצות, ומכולן ניבט ניקולס קייג'. וזה, איך לומר, קריפי. ועכשיו, חידה. מבין כל המוצרים שהצגתי בפניכם יש מוצר אחד, אבל רק אחד, שהמצאתי. רוצים לנחש? דור, בזמן שמאזינים חושבים, תן לנו כאן מוזיקה של חידונים. זהו? מוכנים? אוקיי. ובכן, המוצר שהמצאתי הוא... ליטר וחצי שתן של זאב ערבות. אבל האמת היא שלא ממש המצאתי אותו. אפשר למצוא שתן... זה לא לתאר. אפשר למצוא שתן של זאב ערבות, אבל רק בנפח של חצי ליטר, בתמורה $14.95. זה אומר שאם תקנו שלושה כאלו, עקרונית, תוכלו לרכוש ליטר וחצי. Oh God. עד כאן עושים טכנולוגיה להיום. פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים והנוזלים של זאבי ערבות שביניהם. תודה לעורך ולמפיק שלנו דור קומט, למנהל הפיתוח העסקי דני תימור ולעורך הראשי רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, צרו קשר עם סמל מרצים ובקשו הרצאה של יובל דרור. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.